כן, נכון, פעם שעבר דיברנו, התחלנו לדבר, אנחנו פרק ב' אות A, שהנושא זה המשך שלמות העבודה בשבח הענווה, בהשגת אמיתת המציאות והחיים. נכון, ודיברנו פעם שעברה, בעצם מה שעלה מפעם שעברה זה, שהתחלנו בעצם לדבר בשבח הענווה, שבעצם הענווה השלמה היא, שהאדם בעצם חי בתוך תודעה, שכל האמת, כל הקיום שיש בי, זה רק מאת הבורא יתברך. זה בעצם תודעת החיים שחי בענווה. חשוב לדעת, זה נקודה שחשוב שצריך מאוד להדגיש, זה לא רק להבין בשכל, זה ממש לחיות ככה. פעם שעברה מאוד הדגשנו כמה זה מורכב לחיות ככה כשאתה לא שם. כמה כשאתה לא שם, זה יכול להיות הרסני. כי אדם בעצם אין לו כלום. הוא אומר, כל מה שיש בי זה הכל כלום. ואם אין לי משהו אחר שממלא את זה, אני נשאר באמת בריק. ואז אדם מרגיש חסר משמעות. אבל בעצם זו אותה מדרגה שהאדם כל כולו, הרצון שלו בטל לרצון האלוקי. אין בי שום רצון, כל השלמות והאמת, כל דבר שיש בו קיום אמיתי, הכל מגיע אמת הבורא. זה מה שככה בכמה מילים, מה שראינו פעם שעברה. וממשיכים בזה, ולמבין ולמשכיל על דרך האמת יאמר מזה שאחרי שאנו רואים, הרב משיך לבאר את אותו עיקרון שדיברנו פעם שעברה, אחרי שאנחנו רואים שכלל המציאות שלם והולך אל דרך השלמות בכלל, בעצם כשמסתכלים על המציאות רואים שהמציאות כל הזמן משתכללת, כל הזמן בסוג של שכלול. רגע, מתי זה נעצר? כולם יגידו לך שזה לא נעצר, זה כל הזמן ממשיך, כל הזמן משתלם. כמו שיעדו לנו הנביאים, שתמלא הארץ דעה את השם, וכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, וגם הפילוסופים משכלם מבינו שעתידים ימים לבוא, שיהיו כל האנשים פונים רק לידיעת השם יתברך. והוא מפני טבע השלמות שמצאו, הם, כאילו, זה משהו שיש עליו הסכמה גורפת, זה משהו שהוא לא נמצא במחלוקת, גם הפילוסופים, גם הנביאים, כולם באים ואומרים שהמציאות היא כל הזמן משתלמת. והפילוסופים עשו את זה כי הם מצאו מפני טבע השלמות שהם מצאו. הם ראו את המציאות וראו שהיא כל הזמן בהשתלמות. כן, זה קצת מתחבר לדברים שהרב וכמה מקומות נוגע בהם. האבולוציה. בעצם האבולוציה אומרת שתמיד המציאות מתפתחת. ואת זה אנחנו הבנו ואנו יודעים, זה יותר מבורר ומוחש. אנחנו יודעים יותר מבורר ומוחש כי אנחנו גם מבורר, כי הנביאים בירו לנו את זה בצורה חד משמעית. וגם מוחש, כי אנחנו חיים את זה לבשרנו. אז בעצם, אומר פה הרב, יש פה עניין של השתלמות אינסופית של המציאות. וכיוון שהכל הולך ומתעלה. ואחרית הזמן אין לו קצבה ותכלית. הרי הזמן הוא לא מוגבל. הזמן כל הזמן מתקדם. והמציאות כל הזמן מתעלה. הוכרח לומר שעניין השלמות כך הוא, באינסוף ותכלית, והוא ידיעת שמו יתברך. ממילא מוכרחים לומר שהשלמות היא, שבעצם יש שלמות שאין בסוף ותכלית. איזה שלמות יש בעולם, במציאות, איזה שלמות יכולה להיות שאין לה סוף ותכלית, שאין לה גבול, שתמיד יכולה להשתלם. שום דבר במציאות לא יכול להיות, חוץ ממי שאנחנו מכנים אותו, אחד הכינויים לקדוש ברוך הוא, זה שלמות אין סוף, נכון? שלמות אין סוף היחידה שקיימת, זה הקדוש ברוך הוא. מלא אם אני מסתכל על המציאות ואומר, תראה המציאות, המציאות כזאת היא, שהיא כל הזמן משתלמת, מכוח מה היא משתלמת? מה הדבר שאליו היא משיגה? זה רק מכוחו. כי כל דבר אחר הוא מוגבל. ממלא, כשאני מסתכל על המציאות אני רואה שהיא כל הזמן משתלמת, זה מוכרח, זה דוחף אותי להאמין שהיא חייבת להשתלמת, במה היא משתלמת? בידיעת שמו. כיוון שאנו משיגים שאין השלמות חלה על עניין החוכמה לבדה, כי מעל החוכמה והרצון, והרצון השלם הוא העיקר. אם כן ראוי שכשם שמעלת החוכמה נכונה להיות שלמה עד אין קץ ותכלית, כן ראוי שתהיה מעלת שלמות הרצון באין קץ ותכלית. ואין שלמות לרצון, כי אם שיהיה נוטה רק לרצון, רצון הבורא יתברך. פה הרב הוסיף, הרי כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו זה מטעד הידיעה, חוכמה, השגה. זה מה שהוא מדבר עד עכשיו. ההשגה של האדם היא תהיה, כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה, המציאות כל הזמן תשתכלל ותעמיק ו... נכון? אלא מה? כמובן שכבר הזכרנו אותו פה, השלמות לא חלה רק על החוכמה, כי היא גם על חוכמה וגם על הרצון. והרצון השלם הוא העיקר, כמו שהסברנו כמה פעמים, שחוכמה בלי רצון היא חרב פיפיות, היא יכולה לגרום הפוך. כולנו מבינים שחוכמה בלי רצון היא לא הדבר השלם. אז כמו שלגבי מעלת החוכמה אנחנו, המציאות משתלמת בלי קץ ותכלית, אז גם ביחס לרצון, שהרצון שלי נהיה יותר ויותר אידיאלי ויותר ויותר משוכלל, גם ביחס לזה, זה גם דבר שהוא לא משתכלל עד גבול מסוים, הוא משתכלל בלי גבול. איפה יכול להיות שכלול של הרצון בלי גבול? איפה זה יכול להיות? רק במציאות אחת, רק בו את השלמות אלוקית אינסופית, שרק בו זה בלי גבול. כן, בעצם, קיצור, יש פה שתי סוגים של שלמויות. יש פה שלמות אחת בשכל, העולם משתכלל ומעמיק ומרחיב, והאדם משיג יותר השגות. כולם ידעו אותי מקטנה ועד גדולה. זה עניין אחד, אבל יש פה עוד שלמות, שגם תסתכלו על המציאות, בעין פרוחה. ותבחינו גם בה. המציאות כל הזמן משתכללת, כל הזמן מתקדמת. הרמה המוסרית של העולם לפני 1,000 שנה, ולפני שאלה הרב ויגרות הרעי מתמודד איתה, איך אנחנו כל כך מתפעלים מהאבות, ותסתכל על תראה את מי הם רצחו, תראה את מי הם, אומר הרב, אתה תבין באיזה עולם הם חיו. זה עולם של זאבים, של טורפים, אתה חייב להתנהג באותה צורה. העולם, כן, אני תמיד, לפעמים אני, זה נראה לי קצת מצחיק, במלחמות שלפני, לא 1,000 שנה, קחו 400 שנה אחורה, אנשים היו מחסלים אחד את השני עם חרבות, והם לא צריכים איזה טיפול פסיכולוגי. היום צלף, יורה מקילומטר, באיזה מחבל, והוא כולו מזדעזע, ויש משהו, יש בזה משהו שהוא קצת חולשה נפשית, אבל יש פה ממד מוסרי, שהמציאות משתכללת ברמה המוסרית. בקיצור, המסר פה של הרב הוא כזה, המציאות כל הזמן משתכללת, ברמה השכלית, ברמה המוסרית, ברמת החוכמה, ברמת הרצון. אלו שתי הבחינות של המציאות כל הזמן משתכללת, כל הזמן, ללא הפסק, וזה מוסכם שזה גם משתכלל, זה לא יפסיק להשתכלל. איך זה תמיד יכול להשתכלל? מה המקור של השכלול על האינסופי הזה? יש רק מקור אחד שיכול להיות שכלול על האינסופי הזה, גם של החוכמה וגם של הרצון, שזה הבורא, זה השלמות אינסוף, ברוך הוא.
הרצון זה הרצון
של... הרצון זה... מה שאמרנו, כוונות אידיאליות. שהכוונות, המגמות, המגמות שלי הן אידיאליות, הן הכי שלמות והכי...
זה קורה מתוך השתדלנות של החוכמה או שזה...
לא, זה שני דברים נפרדים. טוב, יש קשר ביניהם, אנחנו, כאילו יש קשר. אנחנו ניגע, בסוף הרב מחבר את הדברים, אנחנו נראה שני פסוקים. יש כתוב ראשית חוכמה יראת השם, ועקב ענווה יראת השם. אנחנו נדבר, הרב, זה חזל מחברים את זה, משפט המפורסם. מה שעשתה חוכמה עטרת לראשה, עשתה ענווה כאלה סולי. אתה כבר נדבר על, בסוף הרב יחבר את זה, אבל בעצם יש פה, מה יש פה? שוב, יש פה, כרגע יש פה שני דברים, חוכמה ורצון. ויש משהו שהוא מוסכם, שהחוכמה והרצון משתכללים לו גבול. לאיפה הם יכולים להשתכלל לו גבול? כי כנראה שלמות החוכמה, מוכרחים לומר, שלמות החוכמה ושלמות הרצון, איפה הם נמצאים? הם מגיעים אלינו מהבורא, מהקדוש ברוך הוא, שהוא מקור, החוכמה הלא נגמרת, והרצון האינסופי. צריכים לאחוז את זה? דברים, זה אחד החלקים הקשים פה, אחד החלקים הקשים בכתבי הרב, הייתי אומר אפילו, החלקים האלה מוסר אביך. אז אני קורא שוב על שתי משפטים אחרונים. אם כן, כן ראוי שקשר שמעלת החוכמה הנכונה להיות שלמה עד אין קץ ותכלית. כן ראוי שתהיה מעלת שלמות הרצון באין קץ ותכלית. ואין שלמות לרצון כי אם שאין אותה רק לרצון הבורא יתברך, שכמו שאין שלמות לחוכמתו של כל נברא, כי אם מצד חוכמתו יתברך, כן אין שלמות לרצון כי אם מצד רצונו יתברך. כן, אז זה בעצם שני השלמויות שמוכרחות להיות. אנחנו יכולים להשיג אותם מתעדמים מצד הקדוש ברוך הוא.
אבל אני רוצה להגיד לך באיזה שתבין שאתה לא יכול להגיע לזה? זה לצורך הענווה?
לא, זה הענווה, כאילו אתה יכול. איך אתה יכול? איך תגיע?
אתה יכול להגיע לשלמות ברצון בסך?
אתה יכול, אם אתה רוצה לגעת בנקודת הרצון השלמה, איפה אתה שיג אותה? דרך זה שהרצון שיופיע בך זה הרצון האלוקי. כשאתה מנסה... ואנחנו כבר נראה, מסכם את זה, כשאתה מנסה להשיג את הרצון האנושי שלך, אתה משיג שלמות מאוד מאוד מצומצמת, אבל השלמות, הרצון השלמה שיכולה להיות, שיכולה להיות, זה שלמות הרצון שאתה קדוש ברוך הוא. בסדר? אז זה... והנה הם היה חס ושלום. עכשיו עד כאן זה הביאור של, של, של שלמות החוכמה ושלמות הרצון. ואם היה חס ושלום, המציאות נמשך בחיוב, כטעות קצת הפילוסופים. מה זה המציאות הנמשך בחיוב, כטעות קצת הפילוסופים? כוונה שהעולם הוא לא נברא מתוך רצון, מתוך כוונה, אלא כמו התפיסה שבספר הכוזרי, שהעולם מתגלגל, כאילו הקדוש ברוך הוא בלי שליטה בראת העולם, לא מתוך רצונו. יש פה אולי את חוכמתו, אבל את רצונו אין פה, נכון? לא היה מקום לשלמות הרצון כלל, אז זה אומר שבמציאות שלנו יש שלמות של רצון. יש דבר אחד, רק חוכמה. ואנו מכירים שכשם שצריך שלמות חוכמה, כן צריך שלמות רצון, שתכלו לחיים השלמים. אם כן, כשם שחוכמתו יתברך מושגת לנו ממקור חיינו בעניין החוכמה, כן הוא רצונו מקור החיים מעניין הרצון. אם נלך את הקו של הפילוסופים שבאים ואומרים ש... שבעצם אין רצון אלוקי, יש רק חוכמה, יש חוכמה שברת העולם, אבל זה לא מתוך רצונה, זה פליקלה כזה, זה יוצא מנה אוטומטית. אם ככה נסתכל על המציאות, ושוב פה הרב תוך כדי אומר, לא השלמות הרצון כלל, ואנו מכירים שכשם שצריך שלמות חוכמה, אני צריך לשלמות רצון שתכלו לחיים השלמים, כן? איך אנחנו מכירים את זה? שוב, אנחנו מכירים את זה ברמה האינטואיטיבית הפשוטה. תראה אדם מאוד מאוד חכם, אני עם רצון מאוד מאוד נמוך. לא רק שהחוכמה לא תהיה דבר חיובי, הוא יעשה בדברים שליליים, נכון? אנחנו מבינים שאין, שרצון מתוקן הוא דבר הכרחי למציאות, אז תסתכלים על המציאות. אז לא יכול להיות, אז כן, אז אם כן, כשם שחוכמתו יתברך מושגת לנו מקור חיינו בעניין החוכמה, כן, הוא רצונו מקור החיים, אין הרצון, לכן אי אפשר לומר מה שאתם אומרים. כי אנחנו נשאר בעולם שרק החוכמה בו היא חוכמה אינסופית, מתפתחת ללא הרף. אבל הרצון נשאר כל הזמן מוגבל, אנושי, לא משהו שיש לו, הוא יכול להתקדם, כאילו חוכמה שיכולה להתקדם ללא הרף, ורצון כנומתה שנשאר במשהו מאוד מאוד מוגבל ואנושי. זה לא מתקבל על הדעת. זה נראה לנו עקום, זה נראה לנו נכון, וגם כשנסתכלים על ההיסטוריה אנחנו רואים שזה לא נכון. גם הרצון משתכלל ללא הרף כל הזמן. בני אדם כל הזמן משתכללים, הם עדינים יותר, הם מוסריים יותר. אז לכן יש לנו פה טענה כנגד האמירה, שימו לב, זו תפיסה עמוקה של הרב, הרב אומר, האמירה הפילוסופית שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם מתוך רצונו, היא אומרת שבמציאות אין רצון אלוקי. זה שומט את הקרקע מעל ההבנה שהמציאות אין ברצון, ואם אין ברצון אלוקי, אז גם אנחנו לא יכולים להיות חלק מאותו רצון. וזה לא הגיוני, כי החוכמה פה היא חוכמה לא אינסופית, והרצון הוא רצון אנושי מאוד מאוד קטן, וזה תמיד, זה אחת הבעיות הכי גדולות, כן, זה הרבה פעמים גיל ההתבגרות. מה זה גיל ההתבגרות? זה הרבה פעמים ילד עם חוכמה, כן, יודע לדבר ככה, הוא מאוד מאוד, אבל ברמה הנפשית, ברמת הרצון, ברמת הכוחות החיים, הנפש, הוא עדיין ילד. אז יוצא הדבר הלא מאוזן הזה, שזה ילד כאילו, זה תינוק מתבגר כזה, שמצד אחד הוא, יש לו יכולות, כאילו הוא מאוד מאוד בוגר ברמת ברמה הפיזית אפילו, לפעמים הנפשית, המנטלית, אבל ברמת הרצון, האחריות על החיים, הדברים האלה, הוא לא נמצא במקום הזה. זה צד אחד. וכן הכופרים, אז דיברנו על טעות קצת פילוסופים, כן הכופרים, האומרים מציאות חומר קדום, שדבריהם לכל נמצא שלמות עצמית גם כן, אם כן אי אפשר כלל שיהיה מלא רק מרצון בוראו. כן, גם הכופרים, יש עוד טענת כפירה שאומרת שמה, שימו לב, הקרב להתייחס לזה קצת אחרת, לטעות הקודם, טעות הזאת היא למשל הכופרים, שמציאות חומר קדום, יש דבריהם לכל נמצא שלמות עצמית גם כן. מה זה אומר שהיה חומר קדום? היה חומר קדום, מהחומר הקדום הזה, ברא הקדוש ברוך הוא את המציאות, נכון? נכון? מסכימים איתי? זה גם אומר משהו ביחס לרצון. הרצון האלוקי הוא לא ביחס לכל מה שקיים פה. יש פה איזשהו משהו שלא היה תלוי ברצונו. כלומר, יש פה מרכיב במציאות שלא תלוי ברצון האלוקי. ואם כן, אי אפשר כלל שיהיה מלא רק מרצון בוראו. אני לא מלא רק מרצון בורי. יש פה גם את רצון השם, זה גם נכון, אבל זה לא רק. למה? כי היה פה חומר נברא, שהוא לא התחיל מתוך הרצון האלוקי לברוא את החומר הזה. אתם מצליחים לאחוז את החבר או לא?
כן,
כן. כן? כיוון שהמילוי אינו כפי שורת השכל, לפי דבריהם, שאיך לא יימצא כלל רצון לטובת דבר, שיש לו איזה מציאות. כן, ויוצא, שיש פה משהו במציאות שאין לו רצון. ואם כן, אי אפשר כלל לדבריהם לבוא לתכלית שלמות הרצון. כלומר, אני לעולם לא יכול להגיע לשלמות הרצון. כי יש פה מרכיב, לשלמות החוכמה אני יכול להגיע. כי החוכמה, הסדר של המציאות, זה אולי, זה רק מהבורא. פה זה אלוקי אינסופי, אבל הרצון, הוא, אני לא יכול להגיע לשלמות שלו, כי הוא מוגבל. כי יש פה מימד מסוים שהוא לא מתחיל מהאינסוף, הוא מתחיל ממשהו שהיה קיים, מחומר כדור.
למה זה לא
מידור
חוכמה?
כאילו
יש הפור, הרצון, זה לא...
שמה, לא הבנתי מה השאלה?
למה זה לא מידור חוכמה שיש לו משהו לפני מציאות? זה
החוכמה,
כאילו, זה
בעיה החוכמה
שאנחנו לא
יכולים
להגיע אליה.
לא, דווקא לוקח אותנו הפוך. כאילו, כשיש משהו שהוא נברא לפני המציאות, הוא היה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא מתחיל מהרצון, משלמות אינסוף, ברוך הוא. מאיפה הוא מתחיל? הוא היה קיים. הוא חלק מהממד הפיזי של המציאות. אז הוא מוגבל. אתם מבינים שוב, אני חוזר על זה, זה שני... מה, הרב לוקח פה שתי דוגמאות מעולם האמונות והדעות ומשליך אותן על העולם המוסרי הרצוני שלנו. כן, זה תמיד עניין מאוד מאוד עקרוני. הוויכוח התיאולוגי, הפילוסופי שלנו עם חכמי אומות העולם, עם הגויים, הוא לא מסתכם רק בשאלה הפילוסופית, השכלית. הוא מגיע, יורד לחיים המוסריים הרצוניים שלנו. וזו דוגמה מאוד טובה, זאת אומרת, דוגמה ראשונה, ננסה לסכם אותה, דוגמה ראשונה היא התפיסה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את המציאות ברצון. כלומר, יש פה חוכמה אלוקית ששקועה במציאות. אבל אין פה רצון אלוקי. לא קיים, כאילו אין שום הופעה של רצון אלוקי במציאות. בלה, כשאני רוצה להשיג חוכמה, החוכמה יכולה להיות לא מוגבלת. אבל אם אני רוצה להשיג רצון, הרצון שלי לא יכול להיות לא מוגבל. כי אין לי מקור לשאוב מהרצון הלא מוגבל הזה. כי גם הרצון הוא מוגבל. נכון? ויש פה עוד נקודה. שהיא להגיד שהחומר הוא קדום. גם פה מה יוצא? הקדוש ברוך הוא כן רצה. אבל מה הוא רצה? זה לא כל הרצון. למה זה לא כל הרצון? כי היה פה משהו שלא תלו רק בו. שהתחיל עוד, היה עוד לפני שהוא התחיל לפעול במציאות. היה פה חומר קדום, שאיתו הוא פעל, איתו הוא עבד. נכון? כמו שאני, לא יודע מה, אני אגיע לכיתה שלי בשיעור ב' ואני ארצה מאוד מאוד שהם יהיו גדולי הדור. מה לעשות שיש פה... כל מיני דברים שהם הם, הם, הם התחילו לפני כן. לא הכל בידיים שלי. אז הרצון שלי הוא לא יכול להיות רצון מלא. אבל אם אני עכשיו יוצר פה את כל מה שקיים ולא, ואני יוצר גם את הדמויות, אז כל מה שיהיה פה זה רק את הרצון שלי. כלומר חומר קדום זה לא אומר שאין בכלל רצון, אבל זה אומר שאין פה רצון מלא אלוקי. ממילא אי אפשר במציאות שהרצון שלי יהיה רצון מלא בשלמות אינסופית.
זה כאילו פחות גרוע מהפילוסופיה.
זה כאילו פחות גרוע, אבל זה אותו כשל, אותו כשל לוגי. ואנחנו יודעים שזה לא יכול להיות. למה? כי אנחנו רואים שהרצון כל הזמן משתכלל, ואנחנו רואים את המציאות, ואנחנו מבינים שאי אפשר חוכמה בלי רצון. אתה בעצם מעלה את החוכמה למשהו מאוד מאוד עליון, ומשאיר את הרצון למשהו כל כך מוגבל ואנושי, שלא כל הזמן משתכלל, וזה לא מתקבל על הדעת. זה מה שהרב רוצה לחדד פה. כן. ואם כן אי אפשר כלל שיהיה מלא רק ברצון בורא, כיוון שהמילוי לא כפי שורת השכל לפי דבריהם, שאיך לא, אי אפשר למלא, כי זה לא כפי שורת השכל, כי היה פה משהו לפני. אז אתה יכול מאוד לרצות, אבל הרצון מתחיל, הרצון האלוקי מתחיל ממה שהיה. הוא לא כל מה שקיים. ואם הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, יש מאין, אז כל מה שיש פה זה הופעת רצונו השלמה. וכשאני רוצה להשיג רצון, אני יכול להשיג רצון אינסופי. כמו הרצון האלוקי שהופיע פה במציאות. כיוון שהמילוי הכפי שורת השכל, כן? שאיך לא ימצא כלל רצון לטובת דבר שיש לו איזה מציאות? ואם כן אי אפשר כלל לדבריהם לבוא לתכלית שלמות הרצון. אבל אמיתת הדברים מהירים מעיני השכל. כפי דרך התורה הנאמנה. כשאתה הולך בדרך התורה, אז פתאום אתה מבין, כן, יש לנו עולם שיש בו חוכמה אינסופית. וגם רצון אינסופי, וזה משתלב, שניהם הולכים להם ביחד. שאין מציאות כלל לשום נמצא זולתו יתברך. אין שום עולם קדמון, ואין שום רצון קדמון. ואם כן, אין ראוי כלל לפי השכל שיהיה רצון אחר כי אם רצונו. הרצון היחיד שקיים המציאות זה רצונו, כשיתבררו הדברים היטב לכל הנבראים. כשיבוא זמן השלמות, אז לא יהיה בכל המציאות כי אם רצונו יתברך. יגיע הזמן שזה יהיה לא רק באמת הפילוסופית, גם בהכרה. כל בני האדם יהיו כאלה שכל מה שיעסיק אותם זה רצונו. כי אם רצונו, והכל יהיו דבקים מרצונו. ומשיגים כבודו ויהיה תכלית השלמות. כמו שסברנו מקודם, למה? כמו שבחו עשה את זה, כי זה פי השלמות. אין שלמות יותר גדולה מזה. כי כל רצון שנרצה להשיג, שהוא תמיד יהיה רצון אנושי, תמיד הוא יהיה מוגבל. כן, יש אין סוף כוונות. כן, ביחס למה שהאדם עושה. יש אחד משרת בצבא, לא משרת בצבא, כי יש מענק שחרור בסוף, ויש עכשיו מזכורת טובה לחיילים. יש אחד משרת בצבא, כי יש חוק כזה, חוק, צריך להקשיב לחוק. יש אחד משרת בצבא, כי יש לו איזושהי תחושת אחריות פה קצת, אני חי פה, אני צריך להחזיר, כי נותנים לי, אני אביא. יש אחד שמשרת בצבא, כי רואה בזה ערך, כאילו, מה, אני... כי לא, לא רק יחזירו לי, כי באמת אני רוצה לתת, כי זה חשוב, כי נתנו לי, אז גם אני אתן. לא כי אני מצפה שיחזירו לי, יש אחד שמשרת בצבא, עד יותר מזה, כי זה... כי זה... כי זה רצון, אין ספור תוך... כי זה רצון השם! השיא הרצון שיכול להיות, זה רצון השם. אין רצון יותר עליון מהרצון. אז זה הכוונה והשלמות שאנחנו רוצים... וזה לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. שכולם ככה אנשים יחיו, זה מה שיניע אותם. כן, ו...
זה נותן את הפוש הכי חזק? שאתם עושים את אותו רצון השם?
כן, אין עוצמו
יותר גדול. יכול להיות שאתם עושים בתוך תאוות וגם מאותו דעת.
יש דעת מאוד גדול בתאוות, שלפעמים הוא יותר חזק מהקודש, אבל כשאתה דבק ברצון השם זה עוצמות אדירות, שאין להם אח ורע, אין להם שום דוגמה ושום... העוצמות האדירות שיוצאות מהאדם הן לא מתקרבות לשום דבר אחר שיופיע במציאות. זה בעצם, כי זה אין סוף, זה הדבר הלא מוגבל הכי עוצמתי שקיים במציאות, שום דבר אחר לא משתווה אליו. זה דברים באמת עמוקים ונפלאים של הרב, אם כן סוד הבריאה ושלמותה, במה הוא תלוי? תלוי בשלמות הענווה. כל שלמות המציאות תלוי במה? בענווה. כבר אנחנו נסביר למה. ואמרו חז"ל במדרש רבה על פסוק בראשית ברא אלוקים, עד הוא דכתיב הענוותך תרבני. בנוהג שבעולם מלך בשר ואדם מזכיר שמו, ואחר כך מזכיר מעשיו, הקדוש ברוך הוא מזכיר מעשיו, ואחר כך הזכיר שמו. כן? מה זה בראשית ברא אלוקים? בראשית אלוקים ברא. את מי הקדוש ברוך הוא מזכיר קודם בספר בראשית? את הבריאה, את מה שהוא ברא. רק אחרי זה אלוקים. כי בעצם כל השלמות של המציאות, ממה היא מופיעה? אבל הקדוש ברוך הוא הזכיר מעשיו, אחר כך הזכיר שמו. מצד שהענווה היא יסוד של כל שלמות של כל תכלית בריאה, רמזה הוא יתעלה בפתח דברי תורתנו הקדושה. אז הוא רוצה להגיד לנו, בגלל שהענווה, ההתבטלות כלפי משהו אחר, כלפי הגודל האלוקי, היא השלמות של כל המציאות, החלק הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, היה חשוב לו ללמד אותנו את מדרגת הענווה. לכן הוא הזכיר את הבריאה, ואחרי זה הוא הזכיר את עצמו. שגם אנחנו נלמד מכך להיות כאלה שלא עסוקים בהופעה שלנו, אלא מנסים, יכולים, לבטל את עצמנו בכלל הגודל היותר עליון, שזה הרצון והחוכמה האלוקית. הוא רוצה ללמד אותנו, זה מה שהוא רומז פה, כן? אבל מצד שהקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא הזכיר מעשה ואחר כך הזכיר שמו, לכן אני הסברתי שהוא רוצה ללמד אותנו, שמצד שהענווה היא יסוד כל שלמות של תכלית כל בריאה, רמזה הוא יתעלה בפתח דברי תורתנו הקדושה. שנלמד ממנו בעניין הזה.
מצד האמת זה
הפוך, אנחנו מתקללים כלפיו, אבל בואו תלמדו איך צריך להתנהג. לא לשים את עצמך במרכז. לנסות לראות איך אתה בטל כלפי משהו הרבה יותר גדול. ואיך זה בא לידי ביטוי בענווה? לא תקשיב שי, זה בדיוק מתחיל מהענווה, זה ה... ולפי זה יש לומר שני עניינים בענווה. וזה קשור לשתי הצדדים שראינו. האחד, מצד הכרת רוממותו יתברך, לא יחשב אצלו רצונו כלל נגד רצון קונו. זה קשור למה שראינו בהתחלה. כשאדם יש לו איזשהו דבר ענק, גדול, ומולו הרצון האנושי, הפרטי, הקטן שלו, הוא מציג מדינה שלמה והוא קיבל מדליה, אני יכול להבין כמה זה קטן לעומת הרצון הגדול. אז זה צד אחד, הכרת רוממותו יתברך, לא חשב את רצונו כלל נגד רצון קודם, נכון? יש לי רצון, משלי, אבל הרצון הזה הוא קטן לעומת הרצון הגדול האלוקי העליון. והבית מצד הבחנתו השלמה, שמבילתו יתברך, זו מדרגת הענווה השלמה, הבחנתו השלמה שמלעדו יתברך אין מציאות כלל, לא יהיה במציאות שום רצון אצלו, זולת רצונו יתברך. זו מדרגת הענווה השלמה. שאני חי בתודעת חיים כזאת שכל הרצון האמיתי, השלם, הגילוי, האידיאלי של הרצון שלי, כל כולו הוא רק הופעת הרצון של הקדוש ברוך הוא. וכל השאר זה כלום, זה שקר, אין לו קיום, הוא חסר משמעות. והאדם כל כולו מבטל את רצונו בפני הרצון של הקדוש ברוך הוא. זו מדרגת הענווה. שוב מה שעשיתי להסביר לכם פה שעברה, זה אדם שבתודעת החיים שלו הוא לא רואה בעצמו שום ערך, כל הערך שלי זה מה שמופיע במצד הקדוש ברוך הוא, זה לא מניע אותו, הוא לא צריך את זה, זה סותר את עבודת השם שלו, הוא לא צריך שום פרס, שום מעמד, שום תפקיד, שום כלום, שום דבר לא מעניין אותו. זה לא רק שזה לא מעניין אותו, אני מרגיש שזה סותר. אני עכשיו עסוק בלבנות ולכל הזמן לחדד בעצמי כמה הערך שלי לא מתחיל מתוכי. מתחיל משהו הרבה יותר גדול. מדרגה מאוד גבוהה. מי שלא נמצא שם, אני אגיד, זה אפילו מסוכן. כי אני נשאר בלי כלום. כן, נתתי, דוגמה שנתתי, זה כמו שאדם קם בבוקר ואומר, אני לא חכם. ככה הוא חי. הוא מרגיש שהוא לא חכם. הוא לא מוצלח, הוא לא אהוב, הוא לא כלום. אם יש לו משהו אחר שמשלים את הכל, אתה יודע מה אני הופעה של הקדוש ברוך הוא, והוא ממש חי את זה, הוא מרגיש את זה, אז כל השאר מתגמד וחסר משמעות מול זה, הוא לא, הוא לא, הוא, זה כלום, הוא לא מרגיש את זה בכלל. זה באמת אני כלום.
אבל כן, גם בהנאבק הזה מוכרית, יש כאן איזה ממשק עם עצמי.
כן, נכון, זה מה שדיברנו קצת פעם שעברה, שעדיין אני אצטרך להבין מה הכישרון שלי לגלות את אותו דבר בתוך המציאות. כן, זה אמרתי לכם פעם, שתי פסקאות חשובות של הרב אורות הקודש, מדבר על המושג בשבילי נברא העולם, על ההבנה שלפעמים יש בי איזשהו כוח ועוצמה, ושמה אדם נבעל, רגע, אולי זה גאווה. זה טעות, זה לא גאווה. זה הכישרון, האמביציות שלי להוציא את אל הפועל, דרך הכוחות המיוחדים שלי. אבל אני יכול עדיין להיות מישהו כזה שמופיע כל הזמן את הרצון האלוקי. שוב, מדרגה מאוד גבוהה. ונמצא שיראה שהיא מצד החוכמה, והנבה מצד הרצון. ורצון הוא יותר נשגב עניינו מחוכמה. שהחוכמה יקדית השמי שהרצון השלם מתגלה על ידו. כן, צריך לדעת שהיראה היא מצד החוכמה והענווה היא מצד הרצון, והסברנו כבר שרצון הוא יותר נשגע מצד מיננו מהחוכמה, כי החוכמה היא כלית השמי שהרצון השלם מתגלה על ידו. כן, הרי סתכלו אפילו את הבריאה, יש רצון אלוקי שלם, יש רצון. מה מממש את הרצון הזה? את הרצון האלוקי, מה מממש את הרצון האלוקי הזה? החוכמה האלוקית שמוציאה אל הפועל את אותו רצון. בעצם החוכמה היא, כלי, היא הכלי שאיתו הקדוש ברוך הוא מוציא אל הפועל את הרצון שלו. מה השורש? מה הלב? מאיפה הכל מתחיל? מהרצון. הרצון הוא יותר עליון. עכשיו, היראה היא תוצאה של חוכמה. למה היראה היא תוצאה של חוכמה? היראה תוצאה של חוכמה, היראה מיתת החוכמה, כי היראה, איך אני יכול להגיע ליראה? רק שאני יכול להשיג. כן? רק שאני יכול להשיג משהו. אם אני לא משיג השגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, כן, קחו, שימו שני אנשים, שימו ילד מול שחקן כדורגל מפורסם, הוא ירגיש יראה, נכון? כי מבחינתו זה שיא הגודל במציאות. שימו, בעצם כדי שאני אחוש יראה כלפי משהו גדול, אני צריך להבין אותו, להשיג אותו. אם אני לא אבין מה זה, אם לא היה לי מושגים של גודל במציאות, מה זה קטן, מה זה גדול, ואני לא אבין מה זה הגודל שעומד מולי, אני בחיים לא אוכל להרגוש ולהרגיש מולו יראה. לכן הבסיס של היראה זה החוכמה, זה ההשכלה, נכון? אז החוכמה היא הבסיס, שאני משכיל, אני יכול להגיע ליראה, ואני משכיל במציאות, ומבין את הגודל, מקבל פרספקטיבה ביחס למושגים של גודל וקוטן במציאות, ורואה את משיג את הקדוש ברוך הוא, ואז עומד מולו ירא. ומולו מרגיש קטן, מול הגודל האלוקי הזה שמופיע מול, לכן הבסיס ליראה זה החוכמה. והבסיס לענווה זה הרצון. כן, כי בעצם, מה יוצר את ה... בעצם, מה זה כל הענווה? כל הענווה זה ההתבטלות של הרצון שלי, ביחס למה? לרצון של שלמות אין סוף של הקדוש ברוך הוא. זה כל מדרגת הענווה. ואם כן, מה גדול ערך המרגלית הטובה שבפי חז"ל. מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. כי מצד חוכמה ושלמות אין הכרה לשלמות האמיתי, שהוא יסד התורה, אלא מצד רצון הטוב, שהוא החיים האמיתיים, והתבונן בדברים. מה זה המשפט הזה של חז"ל? אמרנו, יש פה שתי משפטים. יש משפט אחד שאומר, פסוק אחד שאומר, ראשית חוכמה יראת השם. ופסוק שני שאומר, עקב ענווה יראת השם. האמת יש פה קצת סתירה בין פשט הפסוק שחז"ל מסבירים אותו, אבל לא ניגע בזה כרגע.
עקב ענווה, מה זה להגיד?
עקב ענווה יראת השם נראה שבעקבות הענווה מגיעים ליראת השם. מה שחז"ל אומרים, חז"ל אומרים לא ככה, אבל אחרי שחז"ל אומרים זה ראשית חוכמה יראת השם. מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, שזה היראה. שיא החוכמה, שיא החוכמה, מה זה? זה היראה. עשתה הענווה, כי זה סולייתה, כי עקב הענווה, מה העקב של הענווה? יראת השם. כאילו במילים אחרות, שיא של החוכמה זה החלק הנמוך של הענווה. אומר פה הרב למה? כי בעצם מה זה הענבה? הענבה זה לא החוכמה. הענבה, אולי אם מתחילים להשיג אותה דרך חוכמה, אבל הראש של הענבה מה זה? מה הראש של הענבה? תגידי לי אתם, מה הראש של הענבה? בתלות לרצון, סי הרצון, זה הענבה. כן, לכן, בעירה אני עסוק עדיין בעולם החוכמה. הסי של העירה זה קשור לחוכמה. הסי של הענבה זה קשור לרצון. והרצון הרבה יותר עניין מהחוכמה. לכן, מה שעשתה העירה, מה שעשתה החוכמה, תרה לראשה, שזה העירה, עשתה הענבה, כבש ולטענה.
זה
זה לא, זה נושא שלם בפני עצמו, יש פה, לכאורה זה הפוך. לכאורה זה הפוך, כאילו, זה לא נשמע ככה, כי הסתכלו על פשוט הפסוק. נכון, מה זה עקב ענווה עירת השם? זה נשמע שמה שמוביל לעירת השם, מה זה?
ענווה.
ענווה. כאילו, ענווה הובילה לעירת השם. כאילו, עירת השם בא יותר גדול מעירת השם או ענווה? עירת השם. עקב ענווה, בעקבות הענווה מגיעה עירת השם. חזר להפכו את הסדר. אומר לך, לא. העירה היא העקב של הענווה. המהר"ל עוסק בזה בנתיב הענווה. מי שרוצה קצת להעמיק בזה, יכול להעין שם בזה. זה הכל בכלל של המהר"ל תמיד, לנסות להראות איך חז"ל מראים את עומק, בפשט זה נראה סתירה, חז"ל מראים את עומק הפסוק, כאילו מסבירים את עומק העניין.
בעצם הפוך כמו שהסברנו.
לא, למה הפוך?
כי קודם כל חוכמה,
נכון.
משם מגיעים ליראה, משם לענווה ומשם לרצון.
נכון, נכון. מה החלק העליון? הכי גבוה זה מה? זה הרצון. שהרצון שלי, הוא נהיה הרצון הכי שלם.
כן, אבל הרב הסביר שבתוך התפיסה של הרצון, אז יש שנקרא ליראה, חוכמה, ואז...
יש את איך הדברים משתכללים, באים את הביטוי במציאות.
זה השחלול.
איך הם מופיעים? הדברים, איך הם הופיעו? היה רצון, והחוכמה הופיע את אותו רצון. אבל זה מלמד אותך מה העיקר, מה המדרגה הכי גבוהה. המדרגה הכי גבוהה מה היא? הרצון. תחתיה החוכמה, נכון? החוכמה היא כלי תשמישה של הרצון. ובעצם זה מלמד אותנו שוב כל הזמן את העניין כמה עיקר העבודה המוסרית הרוחנית שלנו זה לא החוכמה, זה הרצון. זה שכלול הרצון, הרצון שלי נהיה רצון יותר ויותר אידיאלי, יותר ויותר דווקא ברצון האלוקי. זה שיא השלמות שאותה אנחנו יכולים להשיג. בסדר? טוב, אנחנו יש פה... זהו, נעצור בזה? נראה לי שנעצור בזה, לא? כן? טוב, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו... אז זה בעצם ה... זה מסכם קצת, שוב, רק מסכם שתי מדרגות בענווה. מדרגה אחת, וזה מתכתב עם מה שראינו בעוד ד' דיברנו על שתי סוגים של עבודה מאהבה. עבודה אחת מאהבה שאני רואה את הרצון שלי והרצון שלי ביחס לרצון האלוקי, נראה לי קטן, אז אני... יש את הרצון שלי, אבל לא הוא כלום לעומת הדבר הגדול הזה. במדרגה השנייה, לא רק שהוא... לא שיש את הרצון שלי והוא כלום ביחס את הרצון הגדול הזה. כל הופעת הרצון שלי שיש בה באמת ערך אמיתי, זה מה שהיא הופעת הרצון האלוקי. זה כל הופעת הרצון שלי, כל כולה הרצון האלוקי. זה שתי מדרגות בענווה. שתי בחינות בענווה, ושתיהם בעצם, וזה בעצם השיא, וזה בעצם העבודה שלנו, והרב הוכיח את זה דרך כל מיני עניינים פילוסופיים, שכל תפיסה פילוסופית אחרת על הבריאה הופכת את הרצון למשהו שאין לו, אין לו משמעות במציאות. כל מה שיש זה רק רוחמה. ולכן זה ויכוח פילוסופי, כאילו, ואז בעצם אתה מבין, תבינו איך אדם חי. אתה אדם שחי בתודעת חיים, שכל מה שיש לשכלל במציאות זה החוכמה, הרצון הוא משהו, ברצון אני כמו בעל חיים. זה מה שאני. אני כמו בעל חיים ברצון. בחוכמה, פה אני כבר יצור אחר, שמשיג השגות. ואז נוצר את המפלצת האנושית הזאת שנקרא בן אדם, נקראת בן אדם. יש לה כוחות אדירים, שכל אדיר, אבל יש לה רצון כמו של זאב בטבע. כי זה בעצם מה שהפילוסופים, זה מה שאתם עושים, אומרים חז"ל, אומרת התורה לפילוסופים. אבל אם אתה מבין שיש פה חוץ מחוכמה גם רצון אינסופי, אז אני כל הזמן צריך להשתכלל לרצון הזה, ואני האדם כל הזמן בתנועה לעבר הרצון הזה. אז אני גם מתעלה בצד של החוכמה, וגם מתעלה בצד של הרצון, וזה עיקר העילוי שלי. זה עיקר המשימה שלי, זה עיקר התפקיד שלי. זה שתי הבחינות בענווה, בסוף בתוך השאיפה להיות כמה שיותר דבק ברצון האלוקי וכמה שיותר מופיע אותו ובטל אליו ומתוך זה, ומה שאנחנו אומרים, זה מה שחזן אומרים לנו שלעתיד לבוא כולם יגיעו לזה כל המציאות יחיה בכזאת רמה, זאת תהיה שיא השלמות המוסרית שהמציאות מגיעה אליה
יכול להיות מישהו שמקיים את רצון השם באיזה אספקט מסוים ואין בו עירה ואין בו ענווה?
מקיימת רצון, באספקט מסוים, מה זה מקיימת רצון? שמתוך תודעת חיים או כי...
יש בן אדם שיכול שהוא, לא יודע, שהוא שומר שבת, ובן אדם שהוא... וזה פשוט מגיע מתוך איזה מקום של איזו אנרציה כזאת.
כן, ודאי.
וזה משולל כל יראה וכל ענבה.
אמנת תנועה יכולה להיות משהו מאוד עליון דווקא, אבל כן, כן, אדם חי איזשהו הרגל, לא באמת עובד, לא באמת שחל את הרצון שלו, זה חזון איש, הזכרתי אותו כמה פעמים ששמע, חזון איש באמונה וביטחון אומר, אדם ש... יש אדם שחי, שמקיים את כל המצוות שבן אדם למקום, ובן אדם לחברו אדם מקולקל, אתה אומר שאין פה עבודת השם. כי אפשר לעשות, כאילו בעצם תמיד יש פה שאלה, האם אני דבק ברצון של הקדוש ברוך הוא, או שאני עושה פה איזשהו הרגל, איזשהו חינוך, כמו שיש איזה בריטי שחינכו אותו לשתות תה, שלוש פעמים ביום, והוא שות שתות תה, אז גם אני התרגלתי לקום בבוקר וזה יהיה חלק מהרוטינת חיים שלי. ואם זה לא חלק, עבודת השם זה שהרצון שלי משתכלל לעבר הרצון האלוקי, זה עבודת השם. שם הכל, כי במילים אחרות, אם לעולם המעשי אין כמעט שום משמעות. האמת שיש לו המון משמעות. כי בלי העולם המעשי גם הרצון שלי הוא חלול. כאילו, אבל... ויש פה עוד הרבה משמעות אחרות, גם לא משנה, כי זה גם מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנופיע את הקדושה בתוך המציאות הפיזית, אבל, אבל במהות הרוחנית, הכל הכל נמצא שם. איפה הרצון שלי מונח? זה בעצם... שניה.